ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבבטרה דף נון וו. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 9 שורות מראש העמוד. בגמרא אנחנו מתחילים: יתיב רב אחא בר אביה קמי דרב אסי, ויתיב וקמר משמי דרב אסי בר חנינא. רב אחא ישב ואמר בשמו של רב אסי בר חנינא: חצובה מפסיק בנכסי הגר. דיברנו בשיעורים הקודמים על מיצר וחצב, כאן כתוב חצובה, זה אותו דבר, בכוח שלהם להוות הפסקה, מחיצה, חציצה בין שדות. אז מה שרב אחא אומר פה זה כמו רב יוחנן בדף נון ה' עמוד א', שחצובה היא מין צמח שתיארנו בעבר, שמהווה חוצץ בנכסי הגר. והנפקא מינה שאם אדם עושה פעולת קניין חזקה בשדה שעליו הוא עומד, ויש עוד שדה של אותו גר שמת ללא יורשים, אבל בין השדה שבה אתה עומד עכשיו והשדה השנייה יש שורה של צמח חצב ביניהם, אז הפעולת הקניין שאתה עושה פה הוא לא מועיל לרכוש עבורך את השדה השני מעבר השני של אותו חצב. מהי חצובה? אנחנו נסתכל ברשב"ם, הוא כותב בשורות הרחבות מתחת לגמרא מהי חצובה, איזה דבר הוא ומהי חשיבותו להיחשב כמיצר. אז עכשיו שנתקדם בגמרא נשים לב רק לפס הכפול, ובצד בשוליים תחת המבנה כתבנו שאלו מימרות של רב יהודה אמר רב. אז אמר רב יהודה אמר רב, שבו תיחם יהושע לישראל את הארץ, בין שבט לשבט, בין איש לאיש, כל מגרש שחולק למשפחות שונות היה חצב שצמח, שזרעו וצמח לתחם כל חלק וחלק. הרשב"א מוסיף נקודה מעניינת, שהמיוחד שבחצב, מאחר שאנחנו יודעים שהשורשים יורדים ישר למטה ולא מתפזרים, השבעם אומר שאינו יונק לא מכאן ולא מכאן. אז הוא גם צמח שמאוד נגיד אמין וחוקי, שלא לא יונק משדות, מהשדות הסמוכות. נמשיך בגמרא: ואמר רב יהודה אמר רב, לא מנה יהושע אלא עיירות העומדות על הגבולים. הם פותחים ספר יהושע, רואים רשימות של עיירות, אז הם לא אמורות להיות רשימה של כל עיירות של ארץ ישראל, אלא הם העיירות שגם כן היוו הגבול של כל שבט ושבט. אמר רב יהודה אמר שמואל, כאן רב יהודה מצטט שמואל, כל שיראו הקדוש ברוך הוא למשה חייב במעשר. הקדוש ברוך הוא בשעת מיטתו של משה הראה לו את שטחי ארץ ישראל, אז כל השטח הזה שמשה רבנו ראה דרך מה שהקדוש ברוך הוא אפשר לו, אלו השטחים שחייבים בהפרשות, מצוות, מה שאנחנו קוראים מצוות התלויות בארץ, הפרשות, תרומות ומעשרות. שואלת הגמרא לפוקי מאי, משמע מפה שאלו מה שמשה ראה זה חייב במעשר, אבל יש מקומות אחרים שגם כן איכשהו קשורים לארץ ישראל אבל לא חייבים. אז לפוקי מאי, מה שרב יהודה מה שהוא אמר זה למעט איזו אזורים, איזו חלקים שאינם חייבים במעשרות. תשובה להפוקי קיני, קניזי וקדמוני. אנחנו נסתכל ברשב"ם, דיבור המתחיל חייב במעשר, דהם, הם, זין, עממים הכתובים בכל מקום. אבל, זאת אומרת שאנחנו מסכים בהרבה מקומות שבעה עמים שכבש אותם יהושע, אז אלו חייבים במעשר, אבל קיני, קניזי וקדמוני, שניתנו לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, לא יתחייבו במעשר לעתיד לבוא, כשיחזירם לנו לעתיד. כדמה בראשית רבה. ואינמי, ויש המשך לדברי הרשב"ם, אפשר כמובן לעקוב אחריו, אבל אנחנו הסברנו כעת פירוש אחד, שלמרות שהארצות האלו קיני, קניזי קדמו, הובטחו לאברהם אבינו, ודברי הרשב"ם רואים שהם גם עתידים לינתן לעם ישראל, אבל לא יתחייבו בהפרשות. חוזרים לגמרא, תניה, יש כאן ברייתא שבו יש כמה דעות של תנאים שמתייחסים מה זה או איפה הם קיני, קניזי וקדמוני. רבי מאיר אומר נפתוחה, ערבה ושלמה, זה הפירוש שלו על מי הם או איפה הם הארצות האלו שבעתיד ינתנו לים ישראל. רבי יהודה אומר על סעיר, עמון ומואב. רבי שמעון אומר על דיסקיס, אסיה ואספמיה. המשנה, היו שניים מעידים אותו שאכלה שלוש שנים ונמצאו זוממים. המקרה הכי רגיל של שני עדים שיכולים להעיד על כל שלוש שנים של שהיית אדם מסוים בנכס, ואחר כך נמצאו זוממים, אותם עדים שהעידו שפלוני שהה וטיפל וטיפח את הנכס במשך שלוש שנים, והוא טוען שהוא קנה את זה, ומתברר שאותם עדים הם עדים זוממים. עכשיו בעדות שלהם מה הם ניסו לעשות? הם ניסו להקנות כוח חזקה לאיש מסוים, וכל העדות שלהם זה שקר, אבל דרך העדות שלהם היה להפסיד את הבעלים הראשונים מה שבאמת שלהם. אז מה הדין לגבי עדים האלו שנמצאו זוממים? משלמים לא את הכל, הם חייבים לשלם לבעלים הראשונים את כל שווי הקרקע. זה הדין, אני יוצא מהנחה שכולכם מכירים את הדין של ועשיתם לו כאשר זמם. הם נאנשים באותו דבר שהם ניסו לעשות, הם ניסו להפסיד הבעלים האמיתיים מהנכס שלהם, אז הם משלמים אותו שווי לאותו אדם שרצו להפסיד. שניים בראשונה, שניים בשנייה ושניים בשלישי. יש לנו שני עדים שמעידים על שנה ראשונה. שניים אחרים באים ומעידים שאותו מפסיק היה שמה בשנה הבאה, בשנה השנייה. ושניים נוספים, שניים אחרים, קט שלישית, שמעידה על שנה שלישית. עכשיו, מה יהיה הדין עם כל אלו? זה מדובר פה על שישה אנשים, שזה שלוש כתות עדים, אם נמצאו כולם זוממים. הגמרא ממשיכה בדף נ"ו עמוד ב', משלשין ביניהם, לוקחים את השווי של הנכס, כי בין כולם מטרתם הייתה, מטרתם היה להקנות, לאפשר לאותו שוהה לקבל חזקה על האדמה, ובכך להפסיד את הבנים הראשונים. לוקחים שווי של אותו נכס, מחלקים את זה לשלוש, וכל קט משלמת שליש לבנים הראשונים. נמשיך במשנה, שלושה אחים ואחד מצטרף עמהם. כידוע ששני אחים לא קשרים להיות קט עדות. אז אם שני אחים באים ומעידים על הלוואה שראו, הם פסולים להעיד ביחד. לפעמים רואים שבמפרשים שאומרים ששני אחים נחשבים רק כעד אחד, אבל אנחנו לא צריכים להיכנס כעת לניתוח של מה הגדר של שני אחים, אבל ברור ששני אחים אינם קשרים להעיד. מה מתואר פה? שלושה אחים. אז איך יכול להיות שזה נחשב עדות? כמו שהמשנה אומרת, יש כאן בסך הכל שלושה אחים ועוד אדם זר, הוא מצטרף עמהם, ובפועל בוא נקרא להם ראובן, שמעון ולוי, הם אחים. ראובן ואותו איש זר מעיד על חזקת בן אדם שנה ראשונה. שמעון ואותו איש זר, איש שלא קשור אליהם מבחינת קרבה, אז שמעון ואותו איש זר מעיד על שנה שנייה. לוי ואותו איש זר מעיד על, מעידים על שנה שלישית. אז המשנה קובעת, זה בסדר, הרי אלו שלוש עדיות, זה כמו שלוש כתות עדים, ולכן זה קשר, כי אם מסתכלים על כל שנה, זה פשוט אדם שבמקרה יש לו אחים, אבל הוא ואותו איש זר זה שני אחים, לא קרובים זה לזה, מעידים השנה הראשונה, כמו כן השנה השנייה וגם השנה השלישית, אותו סיפור. אז זה בסדר, זה שלוש עדיות. וכמובן, אם אין שאלה של הזמה, אז השוהה שם, אותו מחזיק, ישיג בכך חזקתו. ואין עדות אחת להזמה. מה זאת אומרת? הרשב"ם מוסיף פה שתי נקודות. הרשב"ם שואל רביעית, ואין עדות אחת להזמה, שאם הוזמו, אם כל אלו הוזמו, השלושה אחים ואותו איש זר, משלשים ביניהם. אז כל קט צריכים לשלם שליש מערך הנכס. וגם אין ניזומים עד שיזומו כולן. להגיד שהם עדים זוממים ובכך ננשים, זה רק אם כולם הוזמו. זאת אומרת שאיזו קט חיצוני באה ואומרת לקבוצה הזאת שהעידו על החזקה, אימנו ראיתם במקום פלוני, לא יכולתם להעיד כי אימנו הייתם במקום פלוני. בלי, אנחנו לא כאן לומדים את פרטי הפרטים של דיני הזמה, אבל זה בערך הסגנון. בצד יש לנו בשוליים נושא, וכתבנו מחלוקת רבי עקיבא חכמים, מה בא למעט הפסוק בעניין עדות דבר. כתוב לא יקום דבר על פי עד אחד. אז המילה דבר מופיע בפסוק, ולומדים מהמילה הזאת דבר ולא חצי דבר. זה המיעוט שקיים. מה נחשב חצי דבר? דבעינן קרא למעט. זאת אומרת שבתודות לפסוק אני יודע שהדוגמה המסוימת לא תתקבל בתור עדות. זה הגמרא תבהיר את זה כשעוד מעט נראה את זה בגמרא. הגמרא, תשימו לב שיש פה נקודה ארוכה, מתניתין דלא כרבי עקיבא. המשנה שלנו שמחשיבה לשלוש הכיתות של עדים כעדות אחת לשלוש שני החזקה, זה לא כרבי עקיבא. עוד מעט אנחנו נראה שרבי עקיבא לא היה מקבל עדות כזאת. זאת אומרת, הוא לא היה מאפשר לשלוש כיתות להצטרף לעדות אחת. שלוש כיתות בנסיבות האלו במיוחד, לא באופן כללי, רק בנסיבות האלו ששלושתם נדרשות כדי ליצור חזקה אחת של חזקת שלוש שנים. הגמרא מביאה מקור שבו יש מחלוקת תנאים בנושא הזה. דתניא, אמר רב יוסי, כשלח אבא חלפתא אצל רבי יוחנן בן נורי ללמוד תורה, ואמרי לה גרסה אחרת, רבי יוחנן בן נורי אצלו, כבר הוא הלך אצל אבא חלפתא ללמוד תורה, אמר לו, הרי שאוכלה שנה ראשונה בפני שניים, שנייה, זאת אומרת שנה שנייה בפני שניים, כוונה שניים אחרים, שלישי בפני שניים, מהו? אמר לו, הרי זו חזקה. אמר לו, אף אני אומר כן, אלא שרבי עקיבא חולק בדבר הזה, שהיה רבי עקיבא אומר דבר, כפי שציטטנו את הפסוק מקודם, על פי שניים עדים יקום דבר. אז זה דבר ולא חצי דבר. לפי רבי עקיבא, מקרה כזה שכל כת מעידה רק על שליש החזקה, זה רק, זה רק חל, נגיד, ידיעה חלקית. אז זה כוונה חצי דבר. שליש חזקה זה רק מקצת דבר, וזה לא מקובל, זה לא, לא נחשב כעדות. ורבנן, היי דבר ולא חצי דבר, מה יבדילה? הרי רבנן כן מאשרים עדות כזאת או עדיות כאלו לצטרף, אז מה הם ממעטים מהפסוק? אז אנחנו הדגשנו פה בפס מקווקו את השלבים, שלבים, כדי לברר מה דעתם של רבנן. אילמה לימותי, אך אחד אומר אחת בגבה ואחד אומר אחת בקריסה, היי חצי דבר, חצי עדות היא. אנחנו נסביר ונקרא את זה עוד פעם. הדוגמה פה זה בעניין שתי השערות לקבוע גדלות, גדלות כוונה בר מצווה, בת מצווה. אם יש לנו שני עדים ועד אחד אומר שהוא ראה שערה אחת אבל בגבה, אנחנו לא ניכנס כאן לענייני אנטומיה ותיאורים מדויקים, לא חשוב, רק מה שחשוב לנו כעת זה המיקום של השיער מתואר בגמרא בגבה. אני לא מבטיח שזה, צריכים לקחת את המילה הזאת באופן מילולי, אלא המיקום שלו מתואר, עד אחד מעיד על שרה אחת בגבה, ואחד אומר העד השני, הוא מעיד שהוא ראה אחת בקריסה. שוב פעם, אני לא אומר שזה בדיוק מילולי בקריסה, אבל זה מיקום אחר. אז מה, אם זה הכוונה של הדבר ולא חצי דבר בעיני הרבנן, שהיא לא תיקבע כגדולה מכוח עדות כזאת, אני לא צריך את הפסוק של דבר ולא חצי דבר למעט את המקרה הזה, כי פה זה לא עניין של חצי דבר, דהיינו שערה אחת בזמן שאני צריך עדות על שתי שערות. פה אני לא אפילו מגיע לעדות, זה מה שהגמרא קוראת חצי עדות. המינימום של עדים שדרכם מתקיים עדות זה שניים. פה על כל שערה לא היה עדות, היה עד אחד. עד אחד הוא, אין לו משמעות בדינים כאלו. יש בדיני ממונות, שבועות, אולי יש, אבל פה אין לעד אחד שום משמעות. זה לא, זה לא עדות על חצי דבר, זה נקרא חצי עדות. זה לא אפילו, זה לא, איך אומרים, זה לא מתחיל אפילו כהווה אמינה. אנחנו מחפשים מה לדעתם של הרבנן נקרא חצי דבר, שתודות לפסוק אני יכול לדעת שזה לא נחשב. אני לא צריך את הפסוק פה למקרה הזה, כי הפסוק מתייחסת למקרה שיש לנו עדות שלמה, אבל הדבר שעליו העידו הוא חצי דבר. פה אין לי עדות שלמה אפילו. נקרא את זה עוד פעם. אם המשפט או הדרשה של דבר ולא חצי דבר, למותי אחד אומר אחד בגבה ואחד אומר אחד בגריסה, שעד אחד מעיד על שיער אחת ועד השני מעיד על שיער שנייה, היי, חצי דבר, חצי עדות, זה לא חצי של נושא, זה חצי עדות, אין לי שני עדים על שום דבר פה במקרה הזה, אלא לימודי שניים אומרים אחת בגבה ושניים אומרים אחת בגזה. יש פה סך הכל ארבע אנשים שמעידים, שתי כיתות, קט אחת, קט שלמה, שני עדים זה קט שלמה, מעידה על חצי דבר, כוונה אחת בגבה, שערה אחת שהם ראו. העדים השניים, שוב פעם, שני עדים, זה קט שלמה, הם מעידים על שערה אחרת. אז אנחנו לא נוכל לצרף אותם. ככה הדין של הרבנן. זה שונה ביסוד מצירוף קטות על שלוש שנים. קט אחת מידה על שנה אחת, קט שנייה מידה על שנה אחרת. שמה, בדוגמה הזאת, הרבנן צירפו אותם. פה, בעניין השערות, קט אחת מידה על שערה אחת, וקט שנייה מידה על שערה שנייה, אנחנו פה לא נוכל לצרף אותם. שוב פעם, יש כאן הבדל בסיסי במהות. והרשב"ם הוא מרחיב דיבור על זה, ואנחנו נסתכל רק בחלק מדברי הרשב"ם. נתחיל בשורה חמישית מתחת לגמרא. בסערות אנחנו אומרים אי אפשר לצרף אותם כמו שצירפנו בשנים, שאם נראה אחד היום מכאן ולמחר גדל שני במקום אחר וכבר נשר הראשון, השערה הראשונה היא כבר לא קיימת, אמרינן שומה נינו, אומרים זה לא שערות של גדלות, זה שערות של שומה ואינן כלום, אלא אם כן ישנן ביחד השערות, וכל קט וקט יכול לראות שתי השערות ביחד היו. במקרה של השערות, אותם קטות שהרעידו, היה להם את היכולת לראות את שתי השערות ביחד. נמצא שכל אחד מעידות של חצי דבר מעידים, וכל אחד אינו מעיד שהיא גדולה, אלא חצי סימני גדלות ראינו. חצי סימנים זה, היא עדיין קטנה. וכפי שהדגשנו, מאחר שיכלו להעיד על שתי עשרות ולא העידו על שתיהן, זה חצי דבר. אבל שלוש שני חזקה דמתניתין, שאין יכולים להיות כי בזה אחר זה. כמובן שתי שנים הם במהותם זה אחר זה, אפשר ששתי השנים יהיו ביחד, ומי שרואה אכילת שנה זו אינו יכול לראות של שנה שנייה, אלא אם כן שוהה שנה שנייה בזה המלכות, שאותם עדים שראו שנה ראשונה שעו שם לשנה שנייה. הלכך כל שנה ושנה וכל יום ויום חשיב דבר שלים בפני עצמו. דיאל כוכח, כיוון דקרא לימוד היית, אנחנו יודעים שהפסוק פי שניים עדים יקום דבר, זה בא למעט, ומיעוט אחד הוא דיקה, יש למעט סנה או דוגמה אחת, אין לך למעט כי אם אותו חצי דבר דמסתבר תווי לימודי. דיינו עדות לשתי שרות בשתי כיתות. חוזרים לגמרא, לפני שנתקדם בטקסט, אנחנו נסתכל בשוליים, הנושא, עדים המעידים על שלוש שני חזקה. עד אחד אומר שאכל המחזיר חיטים במשך שלוש שנים, ואחד מעיד שאכל שעורים. אז השאלה כמובן, זה עניין של עדים המכחישים זה, זה אולי שני עדים כאלו לא מצטרפים להיות קט על עדות חזקה, ואולי כן מצטרפים, נראה. אמר רב יהודה, אחד אומר, עד אחד משניים, עד אחד אומר, אוכלה הוא אחר במשך, המחזיק אחר במשך שלוש שנים, חיתים. ואחד אומר, זאת אומרת, עד שני, הוא אומר אחלה, במשך שלוש שנים, שעורים. הרי זו חזקה. אז לפי רב ידע, הם מצטרפים. להיות קט עדים על שלוש השנים. מה כפל רב נחמן, אלא מעט אחד אומר, אוכלה ראשונה, שלישית וחמישית. ואחד אומר, אוכלה שנייה, רביעית ושישית. אך אינה מדבי חזקה, לפי מה שאתה אומר, רב ידע, שלא צריך להיות תיאום מלא, רק ששני הם מעידים על שלוש שנים, אז גם תקבל עדות כזאת, שעד אחד אומר שאותו מחזיק אכלה אותה שנה ראשונה ועוד שנה אבל דילג לשנה שלישית, אין כאן רצף של שלוש שנים, והעד השני מעיד שהוא אכל את ה, הוא היה בשדה ואכל את הפירות שנה שנייה רביעית ושישית, זה איך יכול להיות שזה יצטרף? כמובן זה לא מצטרף, וכמו שזה לא מצטרף גם אחד אומר חיתים ואחד אומר סעורים, גם אלו לא נצרף אותם. אמר לי רב יהודה, אחי אשת, איך אתה משווה במקרים? אתם בשעת דקמסית מור לא קמסית מור, בשנה שעת הזה שנה, בשנה שהעד הראשון העיד, הוא לבד מעיד על השנה, אין כאן שני עדים על אותו שנה. אז בשנה שהוא מעיד, השני לא מעיד. אז אין לנו שני עדים על שום שנה במקרה הזה של הקושיה שלך. אחר, בעניין של החיתים וצהורים, תרוויו בחדשת הקמיסתי. יש לנו שני עדים על שימוש בשדה באותו שנה. מה יקרה למימר, מה עדיין ניתן לעלות כבעיה בין עניין של החיתים וצהורים שהם לא מתואמים בזה, בין חיתי לסערי לב עדתיו דאינשי. שני הגרעינים האלו, אלא אם כן אתה מתקרב לסתכל בכוונה או בעיון, קשה להבחין ביניהם, זה אנשים לא שמים לב. אז הוא אומר שראיתי הבן אדם מטפח שדה של שעורים, השני במשך אותם שנים שדה של חיתים, אנשים לא שמים לב להבדל ביניהם, אז לכן זה לא מפריע לנו מצירוף שני העדים להיות קט לשלוש השנים. שלושה אחים ואחד מצטרף עמהם, הרי אלו שלוש עדיות ואין עדות אחת להזמה. אנחנו הסברנו את זה מקודם, שלמרות ששני אחים לא יכולים להיות קט עדים, אבל על כל שנה ושנה רק אח אחד בצירוף איש זר לא קרוב העידו, ולכן כל שנה, מאחר שכל שנה גם דבר כמו שאמרנו מקודם, דבר שעומד בנפרד, אז אין לנו פסולי עדים על כל שנה ושנה. אנחנו ממשיכים בדף נון זיין עמוד א', ההוא שטרה דו חתימי עלי בי סעדי. שטר רגיל, ועל שטר רגיל חותמים שני עדים, וכך היה. ואז הגיע מצב שהמלווה, אם זה שטר הלוואה, המלווה היה צריך לאשר את החתימות. אבל מה קרה בינתיים? שכיב אחד מן אחד מהחותמים מת לפני קיום השטר. קיום השטר זה אישור חתימות בבית דין. אז אחד מהשניים מתו. אולי נקדים, בדרך כלל קיום שטר, אם העדים עדיין קיימים, קיום שטרות הוא על ידי כך שכל עד בא לבית דין ואומר על חתימתו זה חתימת ידי, והשני אומר על חתימת ידו זה חתימת עדי, ואז בית דין חותמים בשטר שקוים בפניהם. מה קורה עכשיו שאחד מהחותמים נפטר? אז הגמרא ממשיכה, אתה אחווה דהי דקאי ואחד אחרינה לסעודי החתימת ידי דאידך. יש אמרנו שהיו שני חותמים, רובן וג'ו, הם לא קשורים זה לזה. רובן נשאר בחיים וג'ו הוא זה שמת. לרובן שהוא חתם על השטר, אמרנו הוא נשאר בחיים. בא שמעון אח של רובן ועוד אחד מן השוק ועידו החתימה של ג'ו. זה מה שקראנו בגמרא, נקרא עוד פעם, אתה אח ודה אי דקאי, האח שזה שעדיין בחיים, אמרנו רובן הוא היה אחד משני החותמים והוא נשאר בחיים, אח שלו שמעון בא וחל אחינה ועוד אחד איש מן השוק, שמעון ואיש מן השוק באו לעשודי החתימת ידי דידך, והם העידו על חתימת ידו של ג'ו. ג'ו זה העד השני שחתם אבל מת. אז מה יש לנו על השטר הזה? חתימת רובן שהוא קיים, הוא יכול להגיד זה חתימת ידי, זה כך מקיימים חתימות, זה חתימת ידי. החתימה השנייה של ג'ו, יש לנו על זה שני עדים. במקרה אחד מהשניים הוא היה אח שזה שקיים, אח של רובן אמרנו. אז סבר רבינו למימר, רבינו היה בדעה, כאילו במבט ראשוני הוא חשב לומר היינו מדיתין שלושה אחים ואחד מסרב ממהם. זה במשנה ראינו כדי להעיד על שלוש שנות חזקה, זה לא הפריע לנו שיצירת החזקה או יצירת העדות על החזקה כלל שאחים. אז רבין אמר גם פה, נכון, יש רובן שהוא מעיד על חתימתו, החתימה השנייה יש לו אח שלו נכנס לתמונה, בסדר, זה לא בעיה. כמו במשנה זה לא הפריע לנו שהיו שלושה אחים ואחד מן השוק, גם פה יש לנו שני אחים ובכך יתקיים השטר. אמר לי רב אשי, מי דמי? איך אתה משווה בין המקרים? הטעם בעניין השני חזקה, אני לפני שנתקדם בגמרא, אם נחשוב ביחד במקרה של שלושה אחים ואיש זר, כמה מהחזקה או כמה מהעדות על החזקה היה תלוי באחים? אפשר לומר שאם מסתכלים על כל שנה ושנה היה אח ואיש זר, שנה שנייה אח שני ואותו איש זר, ושנה שלישית אח שלישי ואותו איש זר, נוכל להסכים שאותו איש זר אחראי, הוא היה אחראי על חצי מכל אחד משלוש השנים האלו, הוא ואחד מן האחים. אז מה נשאר לאחים? כמה מהחזקה תלוי בשיתוף האחים? 50%. שוב, 50% מהעדות החזקה זה תלוי באותו איש זר שהיה בתמונה על כל אחד מהשלוש השנים, ו-50% מהעדות היא תודות לעדות של האחים. זה אפשר לקבל כזה דבר, אפשר לחיות עם זה. אבל בעניין קיום השטר, אם נצא מהנחה בלי להיכנס לסוגיה שהיא עצמה סוגיה שלמה, כשמקיימים את השמות, הקיום הוא על תוכן השטר או על אמיתות החתימות. אם נגיד באופן פשטני שהקיום הוא מין עדות או אישור על תוכן השטר, אז אם היה לנו, בואו נגיד, הלוואה של 100 שקלים. ואנחנו רוצים לאשר את השטר של 100 שקלים. כמה מכוח השטר, אישור השטר, במקרה שלנו, אמרנו, רובן מעיד על חתימתו, זה כבר 50%, כי צריך לאשר שתי חתימות. הוא מאשר את החתימה שלו. זה 50% מכוח השטר, מהסכום, הוא באחריותו, תודות לעדות שלו. כמה מהסכום השטר נשאר לקיים, לאשר? עוד 50%. איך קוים החתימה השנייה של אותו זה שמת? בדוגמה שלנו, אותו חתימה היה נדרש שני אנשים. שני אנשים מקיימים גם זה, זה דרך לקיים חתימות. לא אמרנו את זה מקודם, אבל שני עדים מעידים, זה חתימה של אותו פלוני, אנחנו מכירים את החתימה הזאת. במקרה שלנו, בדוגמה שלנו, מי הם שהעידו על החתימה השנייה, שאחראית על 50% מהשטר? אך שזה שעדיין קיים, שמעון בדוגמה שלנו, ועוד איש מן השוק. אז ביניהם, אז יש לנו 50% הנשאר מאושר ידי עדותם. אבל אם מסתכלים על כל אחד מהשניים האלו, זה 25% תודות לאיש מן השוק, ועוד 25% תודות לשמעון, אח של זה שקיים. בין האחים האלו, ובין ושמעון, בדוגמת האישור החתימות, בין שניהם, כמה מהסכום הוא תודות לעדות אחים? אפשר לומר, 75%. איך הגענו לזה? 50% תודות לרובן, ועוד רבע מהסכום תודות לשמעון. זה נקרא שלוש רבעי. הגמרא משתמשת לעתים קרובות ביטוי של 100% מינוס רבע. רבע מ-100 זה מורידים 25, אז נשאר 75% תודות לעדות של אחים. זה יותר מדי מהסכום מוטל או העידו אחים. נקרצי עכשיו בגמרא. רבשי אומר לרבינה, אתה לא יכול להשוות את הדוגמה של אישור החתימות עם רובן ושמעון ועוד איש מן השוק למקרה של 3 שנים במשנה. מי דמי? אתם לא, בעניין של עדות השלוש השנים, לא נפיק נחי ריבה דממונה ומדאחי. ביטוי ברמית, אבל לא יוצא, לא נפיק, לא יוצא, נחי ריבה, זה מינוס רבע של הסכום הכולל, של השדה בשלמותו, אין שלוש רבעי של העדות החזקה, על פי הפומה דאחים. אמרנו, הסברנו את זה כבר, שכל שנה היה עדות שני עדים, אבל על כל אחד מהשנים אותו היה אותו איש זר. האחה בעניין אישור החתימות, נפיק נחי ריבה דממונה הפומה דאחי. יש פה אישור תוכן השטר, אישור תוכן של כל הסכום, כמה מהסכום הזה בא על ידי עדות אחים, שלוש רבעי, כמו שתיארנו. שלוש רבעי זה יותר מדי, מאחר ואנחנו הסברנו את זה מקודם, אבל במעוף כזה, הסברנו ששני אחים נחשבים כמו עד אחד. אז אי אפשר להיות עד אחד אחראי על יותר מ-50%. ואם שני אחים נחשבים כמו עד אחד, הם אחראים במקרה של אישור החתימות על יותר מ-50%, על 75% מסכום השטר, וזה יותר מדי להטיל על מה שנחשב כעד אחד. עד אחד, אני חוזר, הוא יכול להיות אחי עד 50% מהסכום ולא יותר. שני אחים שאישרו את החתימות, הם אחים שם ב-75% מהשטר, זה יותר מדי, ולכן אין להשוות ואין אין, אין לקבל אישור כזה. אז אם רובן העיד על חתימת ידו כדי לאשר את חתימת יד זה שמת, אי אפשר להביא אח של רובן להיות אחד מהם, אלא שני אנשים זרים יבוא ויעידו על החתימה של זה שמת. עד כאן שיעורנו להיום.